אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת חרות האלימות בשותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך הרב דוקטור יוסף מרקוס.
שלום ידידיה.
אנחנו נמצאים בלימוד בשמואל ב' בביסוס המלוכה של דוד, והנה ראינו את המהלכים של דוד, בעיקר מהלכים שקשורים למלכות שלו, לארמון המלוכה, בסופו של דבר לצד הפיזי גשמי, ועכשיו כבר הגיע הזמן לדאוג גם לצד הרוחני של המלכות של ישראל.
נכון, דוד, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למנות להם מלך, להחיד זרו של עמלק, לבנות את בית המקדש, ובאמת דוד רואה כאן בעצם הזדמנות להתקדם הלאה, סוף סוף להביא את הארון למקום קבוע, למקום אשר יבחר השם, ואחרי זה בהמשך גם לבנות את המקדש. המלחמות מבחינתו הסתיימו, עמלק הוחרב, יש בית מלוכה, ודוד אוסף כל בחור בישראל 30,000. א', זה נשמע כאילו אספה לקראת מלחמה, אבל פה באמת דוד רק מתכוון להעלות את הארון לירושלים. זאת אומרת, הוא עושה את זה באמת ברוב עם, בהדרת מלך, ומעלה את אהרון
לעיר דוד. אהרון איפה הוא היה?
אהרון היה בקריאת יערים, אנחנו בעצם מאז חורבן שילה, בתחילת ספר שמואל א', הרי שאהרון מסתובב לו בנחלת בנימין, דיברנו על זה בעבר, למה דווקא בנחלת בנימין, אז דוד מגיע לקריאת יערים, לגבעה, לבית אבינדב, כן, כהנים, ומעלה את אהרון לירושלים ברוב עם, בשמחה, בריקודים, טופים, צלצלים, והדברים נראים מאוד מאוד ככה משמחים.
עד התאונה.
ואז יש תקלה. הם מגיעים לגורן נכון, ועוזה, שישב שם בעגלה, אוחז בארון השם רגע לפני ש... הבקר שומט את העגלה, והארון הולך ליפול. זה נראה שהעוזה רוצה להציל את הארון מנפילה. ויחרף אדוני בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. ודוד מאוד חורה לו הסיפור הזה, והוא בעצם עוצר את הכל. הוא אומר, רגע, יש פה, זה לא תקלה נקודתית, זה לא רק איזשהו משהו ספציפי שאפשר לחכות, ולהמשיך מיד, אלא צריך לעצור לעשות חשבון נפש ולהבין מה קרה פה. באמת השאלה הגדולה היא מה קרה פה. זאת אומרת, למה באמת נענש עוזה, למה דוד ראה את זה כאיזה משהו...
תקלה שלו.
בדיוק. אז יש כמה וכמה כיוונים במפרשים. יש שמסבירים שהדבר קשור בכלל למשהו קצת תמוע פה, והוא עצם זה שנושאים את הארון בעגלה. הרי התורה מצווה... על הלוויים לשאת אותו. באמת זה מה שאנחנו מוצאים לאחר מכן, שנושאים את הארון על ידי הלוויים בכתף, אז יכול להיות שזה תיקון, שדוד מבין שזה חלק מהעניין. אבל אפשר לקחת את זה באמת למשהו רחב יותר. מעבר לעובדה שאולי נשאו את הארון בצורה לא נכונה, אולי זה גם מלמד על יחס לא מספיק מכובד לארון, או אפילו... על תחושת קרבה מדי לארון. עצם זה שעוזה יושב שם בעגלה. ובכלל, בזה שהתורה מצווה לשאת את הארון בכתף, יש מדרשים שמדברים על זה שהארון בסופו של דבר נושא את נושאיו. יש בזה איזה משהו שהארון לא צריך אותנו. אנחנו לא אלו שצריכים לשאת אותו וכו'. ופה ששמים אותו על עגלה... ועוזה כאמור יושב שם וגם מרגיש שהוא צריך לגעת בו ולעצור אותו מליפול על הארץ, יש בדבר הזה, שוב, מצידו של עוזה מצד אחד רצון להציל, אבל זה משקף איזושהי תחושה של לא מספיק עיראה כלפי אהרון. עכשיו, יש פה הרבה מאוד ריקוד, וזה גם ממשיך, ועוד מעט נדבר על זה שהרמב״ם ראה פה את הריקוד הזה של דוד כן. כסמל, ודבר מאוד מאוד חיובי. אבל זה גילו בירדה.
נכון, אבל אחד... אולי זה גם היה תיקון. בסופו של דבר, דוד מראה שהוא לא הסיפור פה, מי שכאן הסיפור זה אהרון, ולכן הוא מתבטל לפני אהרון.
נכון, אז הוא ממשיך עם זה, אבל אני רק אומר שבחלק הראשון היה גם התבטלות. בעצם המשחק וההשתעשעות, כן, מה שמיכל בסוף מבקר את הדוד על ההתנהגות שלו, אז גם זה מבטא התבטלות מתוך שמחה. אבל לפעמים הגילו בירדה הוא קצת נשחק והאיזון כן. נשחק, ופה הם שמחים מול אהרון, אבל עצם הרכבתו על הגלה החדשה, זה, אגב זה מזכיר את הפלישתים שהחזירו את אהרון, על הגלה, ואז אנשי בית שמש ראו בארון.
כן, נכון, אז גם פה, נפגעו.
נכון, אז פה זה לא ראייה, פה זה נגיעה. אבל בסוף זה מגיע מאיזשהו ניצול של הארון, מאיזשהו קרבה יתרה אל הארון. במקום שהארון יוביל אותנו, אנחנו מובילים אותו, הוא כאילו שייך לנו כזה, איזשהו תחושת בעלות על הארון, וזה הבעיה. זאת אומרת, זה לא רק הבעיה ההלכתית, הנקודתית, שלא עשו איך שהתורה ציוותה, אלא זה משקף יחס לא נכון כלפי אהרון. אהרון הוא לא בשליטתנו, אהרון הוא זה שאמור להוביל אותנו. אז דוד באמת עוצר את הכל, ומסיר את אהרון אל בית עובד אדום הגיטי, הוא מחכה שם, ואז דוד רואה שבית עובד אדום הגיטי מתברך, אז זה סימן ראשון שיש פה איזשהו ריצוי וכפרה, ואז גם... ויוגד המלך דוד לאמור, ברך אדוני את בית עובד אדום, וכל אשר לו בעבור ארון האלוהים, וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. זאת אומרת, הברכה הזו היא באמת שיקוף שהכעס האלוקי שכח, ודוד מעלה את הארון בפעם השנייה. באמת יש פה שינויים, מצד אחד עכשיו יש נושאי הארון, והוא לא על הגלה, מצד דבר נוסף שיש פה זה קורבנות, שדוד מקריב לאורך כל הדרך, והיזבח שור ומרי, זאת אומרת, מקריבים קורבנות תוך כדי...
תהלוכה.
ודבר השלישי, זה באמת דוד שאפילו משדרג את השמחה. גם מקודם שמענו שדוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם. אבל פה דוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה וכל שופר. זאת אומרת, מצד אחד... שוב, דוד וכל בית ישראל, בצד שני יש פה ייחוד. דוד ממש מתאמץ ולרקוד לפני הקדוש ברוך הוא.
עד שמיכל לוקחת את זה בצורה קיצונית, היא רואה איזה ביזוי של המלוכה.
נכון. וכאשר אהרון מגיע לירושלים, לעיר דוד, אז הכתוב אומר, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרת המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. וזה משקף באמת הבדל נורא גדול, שבאמת מביא בסוף לאיזשהו פיצוץ בינו לבין מיכל, כאשר בהמשך היא גם כן אומרת לו במפורש, כן? מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כי יגלות נגלות אחד הריקים? ככה מתנהג מלך, ככה מתנהג אדם פשוט. ודוד אומר לה, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגד על עם אדוני על ישראל ושיחקתי לפני השם, ואומר, אין לי שום בעיה.
למה הוא דוקר אותה פה?
אז כי יש כאן, בסופו של דבר, איזשהו ויכוח עקרוני על מה זה מלוכה, ובכלל על היחס שבין הקדוש ברוך הוא לבין המלוכה. הרי שאול, כאשר הוא הומלך, אחרי שעם ישראל ביקש, הביקורת של שמואל ושל הקדוש ברוך הוא, על הבקשה של העם למלך, היה החשש שהמלך יחשיב את עצמו יותר מדי. והתורה הרי על זה היא בדיוק ציוותה, שהמלך לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו כסף וזהב, וילך עם ספר תורה למען לא ירום לבבו מאחיו. הוא צריך להתבטל לקדוש ברוך הוא בדיוק כמו כל יהודי ויהודי. ומצד שני, יש איזשהו עניין של כבוד מלכות, אל מול העם, תחושה אישית. שאול בסופו של דבר היה עם כבוד המלכות הזאת. ומיכל ינקה את זה, כן? איזשהו דרך שאפשר גם להבין אותה, כן? שהמלך צריך להיות מעל העם, שהמלך צריך שיכבדו אותו, ודוד מסמל באמת איזשהו משהו אחר, איזשהו התבטלות מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא, בתור מלך ובתור עובד השם בכלל, התבטלות שקצת באה לידי ביטוי גם בהשפלה, כן? לא השפלה, יש, זה מעניין, יש שני סוגי השפלות, יש השפלה שמגיעה מהיראה, שאתה משפיל את עצמו בשביל לחוות בושה פנימית, כן? בתנועת המוסר זה ידוע שהתחלקה לשני ענפים, סלובודקה ונוברדק, ובנוברדק חלק ממה שהם דיברו זה על השפלת האדם, ככה האדם יפסיק לחטוא. הם היו נכנסים לבתי כנסת וצועקים סתם באמצע התפילה אמן, כדי שאנשים יצעקו עליהם ויתביישו. אז זה השפלה כדי שהאדם ירגיש באמת בושה ואפסות וכו'. אבל יש איזשהו השפלה שאדם משפיל את עצמו כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, כדי לצאת קצת מהאגו, מהאני, מהמרכזיות, מהחשיבות העצמית, ואז זה השפלה שמגיעה עם שחוק ועם ריקוד. והרמב״ם, מאוד מאוד יפה, הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, באיזשהו מקום אפילו רמב״ם מפתיע כזה, שהיינו מצפים...
רמב״ם חסידי.
כן, ממש כמעט ככה. אז נקרא את דבריו בקצרה של הרמב״ם בסוף ההלכות שם, הוא כותב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו בשמחה זו ראו להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתחבד בעיניו במקומות אלו חוטה ושוטה. ועל זה הזיר שלמה ואמר, אל תתדר לפני מלך. מה זה להתהדר לפני מלך? להגיד, מה, אני ארקוד, אני אשתתה? זה איזשהו גאווה כזאת. וכל המשפיל עצמו, הוא מקל גופו במקומות אלה, הוא גדול ומכובד ועובד מאהבה, וכן דוד, מלך ישראל, אמר, ונקלוטי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד אלא לסמוח לפני השם שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. ככה רמב״ם בוחר לסיים את הלכות סוכה, אחרי שהוא מתאר את שמחת בית השואבה, הוא בעצם אומר, גם שמה, כפי שהגמרא מספרת לנו, על אותם אנשי מעשה, שהיו מרקדין ומספקין ומנגנים, אז יש כאן בסופו של דבר בין מיכל לבין דוד, ויכוח שהוא עמוק יותר. אולי ויכוח שבו מיכל לא לגמרי משלימה עם זה שדוד קיבל את המלוכה, גם כי זה אבא שלה, וגם כי אולי היא גדלה בבית שבו מלך זה משהו אחר. היא לא מרוצה מהאופן שבו כן. דוד מתנהג.
אז איך אתה יכול להסביר את העונש שהיא קיבלה? איך זה קשור לחטא?
אז קודם כל יש מסבירים שזה לא עונש שמימי, אלא שזה מבטא ריחוק בין דוד לבין מיכל. זאת אומרת, מיכל לא היה לה ילד עד יום מותה, כי דוד ומיכל בעצם נפרדו. זה פרשנות שהיא מאוד מאוד סבירה, ובכל מקרה, יש בדברים של מיכל גם איזושהי פגיעה באמת במלך, כן? ככה... היא מדברת על המלך, אז זה יכול להיות גם איזשהו עונש אלוקי.
אולי יש כאן סמליות בזה שלשאול אין המשכיות. ההמשכיות היא של דוד. הגישה של דוד היא זו שנבחרה.
נכון, נכון מאוד. הגישה של דוד היא זו שנבחרה, ודוד הופך להיות גם מלך ישראל לדורי דורות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה בתנך כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס לבניין של המקדש, התכנון לפחות, וההבטחה לפחות בהתחלה, שדוד הוא זה שיבנה את המקדש.
נכון, אז דוד מתקדם אחרי שהוא העלה את הארון, זה היה באמת שלב ראשון, אבל הארון עדיין נמצא בעיר דוד, ועכשיו צריך למצוא לארון הזה בית, לבנות בית לקדוש ברוך הוא. אז דוד פונה אל נתן הנביא, הוא מבין שדבר כזה משמעותי וגדול, צריך אישור נבואי, הוא לא יכול לגשת אליו ככה באיזשהו רצון אישי. והיא כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו, זה תנאי. תנאי גם שאנחנו מוצאים בתורה, שהמקום צריך להיבנות אחרי שהמלחמות מסתיימות, מה שכנראה מתברר בסוף שבאמת לא הסתיימו, ואולי זה אחד מהסיבות שהוא לא בנה את המקדש בסוף, אבל כך לפחות דוד חשב, אז הוא פונה אל נתן ואומר לו, תראה, אני יושב בבית הרזים, יש לי בית, עץ, מכובד, וארון האלוהים יושב בתוך העירייה, באוהל. אז הוא אפילו לא אומר את המשפט הבא, ולכן, זה מאוד מובן מה הוא רוצה. כן. נתן אומר לו, כל אשר בלבבך לך עשה כי אדוני אימך. וכאן קורה דבר מאוד מאוד מוזר. נתן הנביא אמר למלך,
צא לדרך.
תעשה את זה, כן. הקדוש ברוך הוא איתך. ואז בלילה הקדוש ברוך הוא מתגלה אל נתן, ואומר לו, לך תגיד לדוד לא לעשות את זה. אז עוד רגע נשאל למה. אבל לפני העריכות הגדולה שיש פה, הנימוק למה דוד לא יכול לבנות את המקדש, קודם כל צריך לשאול, מה זה הדבר הזה שנתן יום אחד אומר לדוד, בתור נביא, בסדר, ופעם שנייה, פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה לה ואומר לו, לא.
כן, צריך גם
לזכור... האם הקדוש ברוך הוא התחרט?
זהו, צריך גם לזכור ששמואל כבר הכין את דוד, ככה לפחות חז"ל דורשים שהם, את הפסוק נאות ברמה, ששמואל יושב יחד עם דוד, מראה לו את כל מגילות הסתרים, את כל התכנון של המקדש בעזר השם, זאת אומרת, נתנו בעצם המשך של שמואל, אומרת... לתת אותה אוקיי, קדימה, עכשיו אתה מלך, בוא תבצע, כפי שראינו, ששלוש מצוות שניצבו ישראל.
כן, זאת אומרת, מה שאתה מדגיש פה זה שבעצם לא רק נתן, גם שמואל, הנביאים, הנבואה ברור, דחפה כן. את דוד לעשות את זה, אבל כן. אז בא הקדוש ברוך הוא ו... בעצם עוצר את הסיפור הזה. אז אני רק רוצה רגע להתמקד בשאלה הזו, מה קרה? איך זה יכול להיות שהנביא אומר כן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו לא. הדבר הזה מלמד אותנו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו לומדים אותה בעוד מקומות בתנך. שלא כל פעם שנביא מדבר בשם השם, זה אומר שהוא שמע ממנו במפורש את הדברים. כמובן שאסור לנביא להגיד דברים שמנוגדים לתורה, אם הוא לא שמע אותם מהשם וכו'. אבל נביא... גם עושה דברים על דעת עצמו, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, גם בלי שהשם עכשיו אמר לו את הדברים במפורש. זה כמו טבעת המלך, שמקבל מרדכי או המן לפני כן, אוקיי? ואפשר לחתום בטבעת המלך, להבדיל כמובן. אז גם פה, כאשר הנביא בא ואומר, לך עשה כי אדוני עמך, מסתבר שהוא מדבר בשם השם כנציגו.
כן.
והקדוש ברוך הוא סומך עליו, שהוא ידע מה לומר. אבל לפעמים, הקדוש ברוך הוא יכול לחשוב אחרת, כן? והנה קם פה, באמת זה מה שקורה, אנחנו מוצאים את הסיפור הזה גם עם אליהו, שפי הרבה מהפרשנים, הוא זה שציווה על הבצורת, והקדוש ברוך הוא בעצם מנסה לשכנע אותו להפסיק את הבצורת, כן? למרות שאליהו דיבר בשם השם שם. אומרים הרמב״ם ואחרים, עדיין הוא ציווה את זה לבד. אז נביא יכול לפעול בשם השם, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מתווכח איתו, או אומר לו, לא, זה לא בדיוק מה שאני רוצה כרגע, ולכן באמת הקדוש ברוך הוא פונה אליו באותו לילה, ואומר לו, לא, זה לא תפקידך לבנות את המקדש.
כן, אבל הוא אומר את זה בצורה מאוד הדרגתית, כלומר, יש את השאלה, אתה תבנה בית תשמי, שלכאורה נראה שהתשובה היא אולי כן, אבל יש כאן הכנה, בחרתי אותך וכו' וכו' וכו', אבל לא בדיוק, אתה.
בדיוק, ופה השאלה היא באמת, מה הנימוק? פה אנחנו יודעים שיש הבדל בין הדברים שמופיעים כאן בספר שמואל פרק זין.
לדברי הימים.
ודברי הימים פרק כף בית. אז נתחיל קודם כל עם ספר שמואל. מה מופיע אצלנו? אז אצלנו, באמת כפי שציינת, יש פה עריכות נורא גדולה. שהקדוש ברוך הוא בהתחלה מתאר קצת היסטוריה. שבעצם אף פעם לא הייתי עדיין בבית. הייתי במשכן, הייתי באוהל. וכביכול זה לא הפריע לי. אוקיי? אף פעם לא ביקשתי מבני ישראל, ולא התלוננתי על זה שלא בניתם לי בית הרזים. לא ביקשתי את זה. אותך הפכתי למלך, וציוויתי אותך באמת להילחם ולמלוך על עם ישראל, והבן שלך הוא זה שיבנה את המקדש. עכשיו, שקוראים את כל זה, יש איזשהו רושם ראשוני שבסוף לא מובן, אז מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא מתאר פה עוד פעם, שהייתי באוהל כל הזמן, ולא ביקשתי שתבנו לי בית הרזים, ואתה תהיה מלך והבן שלך יבנה את המקדש. אז איפה הבעיה?
אני אסביר מה הבעיה בדוד. אולי לכאורה נראה מכאן שהתכנון מראש היה ששלמה יבנה את המקדש, ולא שאנחנו שם מונעים כן מדוד.
כן, אבל עדיין יש פה, בגלל שיש פה עריכות נורא גדולה, נראה שיש כאן כן גם נימוק שקשור ללמה לא דוד, ולא רק למה כן שלמה. וזה שבסוף עם ישראל לא הפסיק להילחם עדיין. הרי הפרק התחיל, והיה כי ישב המלך בביתו, ואדוני יניח לו מסביב מכל אויביו. בתחושה של דוד נגמרו המלחמות.
כן.
אבל אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, לא נגמרו המלחמות. יהיה עוד מלחמות. עם ישראל עדיין לא שוכן לבטח. עדיין יש אויבים, רק הבן שלך הוא זה שיחריט באמת את כל האויבים, והוא יבנה את המקדש.
כמה, עוד לא הגיע הרגע?
עוד לא הגיע הרגע, אבל למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה לשבת בנחת, כביכול, כל אתם לא יושבים בנחת.
וואו, איזה יופי.
אני אשב במקדש, בבית הרזים, כשעם ישראל כן. כביכול יושב בבית הרזים, דהיינו, בלי מלחמה. נכון, המלך יושב בבית הרזים, אבל העם עדיין נלחם. רק כשעם ישראל יושב תחת גפנו ותחת תאנתו, גם כביכול הקדוש ברוך הוא יושב בנחת. יש פה ביטוי לברית הגדולה הזו בין ישראל והקדוש ברוך הוא, שכינה עמהם. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לעצמו שוב כביכול להיות בנחת כל עוד עם ישראל לא הגיע לשם.
אבל הנה בדברי הימים ההסבר הוא אחר לגמרי.
אז בדברי הימים אנחנו באמת שומעים נימוק נוסף, שאפשר לשאול למה הדבר הזה לא הושמע אצלנו, אבל שם דוד מספר לשלמה, כן, זה ההקשר שם בדברי הימים, שדוד מדבר אל שלמה ואומר לו שהקדוש ברוך הוא דיבר אליי. אז האם זה נבואה שהגיעה אל דוד לאחר מכן, בנפרד, במקביל, זה קשה לענות, אבל בפועל כך דוד מספר שם של שלמה, שיש עוד סיבה למה הוא לא בנה את בית המקדש, בגלל שהוא שפך דמים רבים. וזה לכאורה מאוד מפתיע, הרי המלחמות שדוד עשה, לכאורה הן מלחמות מצווה, ודבר מאוד מאוד חשוב, אז למה הוא צריך כביכול להיענש, ולא לבנות את המקדש, בגלל המלחמות הללו. ופה כנראה צריך לומר, כפי שגם עולה מדברי הרמב״ם, שזה לא עונש כמובן, זה לא בעיה, ודוד עשה מצווה גדולה, ואת כל השכר הוא יקבל וכו' וכו'. זה פשוט בגלל שבסוף יש ניגוד עקרוני בין המלחמות לבין המקדש. לכן זה עוד סיבה למה אי אפשר לבנות את המקדש תוך כדי המלחמות. לא רק עם ישראל לא נח, אלא גם כי המקדש, דווקא בגלל הייעוד האוניברסלי שלו, שאנחנו מכירים בדברי שלמה,
סמל השלום, סמל התפילה שלו.
כן, השלום במובן הזה שהוא אמור לאחד את כל העולם, לעבוד את השם. כפי ששלמה מתפלל, שגם הנוכרי יתפלל דרך המקדש, וכפי שאומר ישעיהו בפרק ב', שהר בית השם יהיה גבוה מכל הערים ונערו אליו כל הגויים, אז המקדש לא אמור להיות חלק מהמלחמה של ישראל עם האומות, אלא אמור להיות בסופו של דבר סמל לשלטון השם על העולם כולו. ובמובן הזה, זה אמנם נימוק נפרד, אבל זה קצת מתחבר לעובדה שהמלחמות לא נגמרו, ולכן זה עדיין לא הזמן לבנות את בית המקדש.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן בן רושת, חברותה בתנך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. אז הנה, למדנו שדוד לא יכול לבנות את בית המקדש בין היתר, כי הוא בעל מלחמות, ואכן כך קורה. אנחנו רואים בהמשך בפרק ח' ששוב דוד ניצח למלחמה עם פלישתים.
נכון, פלישתים ומואב וארם דמשק ואדום, זאת אומרת, אולי היה לדוד איזשהו רושם ראשוני, שבאמת המלחמות הסתיימו, והנה מתגלה שלא ככה, ודוד עוד ממשיך ונלחם עם כל העמים כאן מסביב. המלחמות פה גם מלחמות קשות, עם הרבה מאוד הרוגים, וגם דברים ככה מאוד חדים שדוד עושה, הייתי אומר, ייחודיים ולא פשוטים, כן, מודד את האויבים בחבל, ודברים שגם חלק מהפרשנים שאלו למה הדבר הזה היה נצרך, להתנהג במה שנראה ככה קצת כאכזריות אפילו. כן, יש איגרת של הרב קוק, שבו מישהו שואל אותו באמת על חלק מהמלחמות בתנך, שנראה שעם ישראל מתנהג לא בצורה הכי, נגיד, מוסרית, וזה מעבר רק לצורך להרוג את האויב, והרב קוק כותב שבין השאר, שאי אפשר להתנהג בעולם של זאבים כמו כבש. כן, בסופו של דבר, לאופן שבו אתה נלחם, יש משמעות של הרתעה, ולא רק השאלה אם ניצחת עכשיו, אלא מה יקרה מחר, איך יסתכלו עליך מחר, ולכן עם ישראל ודוד באמת נצרכו פה למעשים שהם לא פשוטים לכאורה בקריאה הראשונה. אז באמת זה בדם מסוימת המטרה של פרק ח', ללמד אותנו על כך שלא בדיוק נגמרו המלחמות. אבל אז הפרק מסתיים עם רשימת שרים, שזה בעצם מלמד על ההתייצבות של המלוכה.
מיסוד המלוכה.
ברגע שהמלחמות מסתיימות, אז אפשר להתחיל לעסוק בענייני פנים, ובשביל לעסוק בענייני פנים צריך למנות בעלי תפקידים, כן, משהו מאוד טכני לכאורה, ויואב בן צרויה על הצבא, יושפת בן החילוד מזכיר, כן? אין הכוונה כנראה מזכיר במובן שלנו, אבל מישהו שעוזר למלך.
הוא מזכיר הממשלה.
אחד, כן, כן, אחד מהפמליה, כן? מהאנשים הקרובים, מהמטבחון, מה שנקרא. וצדוק, מה יהיה? וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר. סופר זה מישהו בעל תפקיד מאוד חשוב, קשרי חוץ, ובניה בן יהודה והקריטי והפליטי ובני דוד כהנים היו. אז יש פה רשימה של שרים. אני אומר, עצם הצורך של הכתוב לציין את רשימת השרים, הדבר הזה מלמד אותנו על התייצבות המלוכה. ומה שמרתק זה שאנחנו נפגוש בהמשך ספר שמואל עוד רשימות של שרים של דוד. והפעם השרים יהיו רחבים יותר. והכתוב עושה את זה, או תורח לספר לנו על הדבר הזה, כדי ללמדנו שהממלכה מתקדמת. כן, אנחנו לא אוהבים פקידים כל כך, נכון?
כן.
מי אוהב פקידי מס הכנסה? אבל מצד שני, אין ממלכה בלי השרים האלה, בלי מי שאחראי על התחבורה, ומי שאחראי על הבריאות, ומי שאחראי על הרפואה, אז, ועל האוצר וכדומה. זאת אומרת, על ידי רשימת השרים הכתוב מלמד אותנו על התרחבות והתייצבות המלוכה.
וברגע שהוא מייצב את המלוכה, אז הפרק הבא עוסק ביחסים שוב שבין דוד לבית שאול.
בדיוק. זאת אומרת, פה יש משהו שהתחלנו לראות אותו כבר, ודיברנו עליו, הזכרנו אותו כבר, שדוד לא מתנהג כמובן, אבל גם יונתן חשש מזה, אז בכל זאת יש בזה איזשהו חידוש. דוד לא מתנהג כמו מלכים מן העמים, וגם לצערנו שמצאנו גם בתקופת המלוכה אצל חלק ממלכי ישראל, שאורגים את כל הזרע הקודם. עכשיו, זה לא רק נקמה, זה גם לחסל את קיני התקווה. כן? יש שם יורשים שאולי אומרים, סליחה, אנחנו צריכים להיות מלכים, והמלך השתלטת, ולכן אנחנו מוצאים תופעה כזו באמת שאורגים את זרע המלוכה, ויונתן באמת השביע את דוד שהוא לא יעשה את זה, ודוד, כשהוא מסיים את המלחמות, במקום עכשיו לחפש את מי שבעתיד יכול להציק לו, להפך.
הוא מקרב אותו.
הוא מקרב אותו ורוצה לעשות חסד. ואומר דוד, אחי, יש עוד אשר נותר לבית שאול ועשה עמו חסד בעבור יונתן. אז הוא מחפש באמת מי יש מבית שאול שניתן לעשות איתו חסד, ויש לבית שאול עבד בשם ציווה, שכפי שאנחנו רואים כאן, הוא בעצם השתלט על השדות ועל הרכוש של בית שאול. דוד בעצם דרכו מגיע אל בנו של יונתן, הבן הזה מגיע, מפיבושת, והוא בהתחלה נורא פוחד. ויבוא מפיבושת בן יונתן לבן שאול אל דוד, ויפול על פניו. אז קודם כל כתוב ואומר, בן יונתן בן שאול, למה להגיד גם את השם?
כן.
כי הוא מבחינתו מגיע כנכד של שאול, והוא יודע מה היו יחסים בין שאול לבין דוד, אז הוא נורא פוחד. וישתחו, ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. כן? ויאמר לו דוד, אל תירא. זאת אומרת, דוד קולט...
מרגיע, כן.
שהוא פוחד. למה הוא פוחד? כי הוא בטוח שהוא הולך להרוג אותו, שהוא הולך לנקום בו, שהוא הולך להניש אותו, שהוא הולך לסלק אותו, כדי שהוא לא, הוא או בניו, אחריו, לא ידרשו את המלוכה. אז אומר לו דוד, אל תפחד, בדיוק להפך. הבאתי אותך לפה כדי לעשות עמך חסד. בעבור יונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד, כן? והוא אומר לו, למה אתה ככה מכבד אותי? מי אני כבר, כן? כי פנית אל הכלב המת אשר כמון, אנחנו רואים עדיין את החשש שלו, הוא לא מבין, אולי זה משחק, אולי זה עובדים עליי, כן? הוא כך לא יכול להאמין, כי זה כל כך לא מקובל. שהמלך, במקום לפחד מהצייצאים של המלך הקודם, רק רוצה לגרום להם חסד, כאן בעבור יונתן, כן? אבל עדיין יש בזה משהו מפתיע. הוא באמת קורא לציווה, ובעצם מצווה עליו, א', להחזיר לו לפחות חלקים מן האדמה, וב', שהוא באמת יהיה אוכל על שולחני כל היום. אז זה המעשה הראשון שדוד עושה אחרי שהממלכה מתייצבת, דואג לעשות חסד עם מי שמגיע לו. ואז אנחנו מגיעים לפרק י'
שם כבר דוד... הוא פותח ערוץ נוסף מבחוץ.
נכון. אז גם כאן אנחנו מוצאים את החסד, והיום דוד אעשה חסד, אבל פעם חסד עם מישהו חיצוני, זאת אומרת, דוד גומל חסדים. הוא גומל חסדים בתוך עם ישראל, והוא גם גומל חסדים מחוץ לעם ישראל. ומלך בני עמון גמל איתו חסד, אז דוד רוצה לגמול חזרה עם בנו חסד, ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן אחש, כאשר עשה אביו עם עדי, כן?
עוד פעם. שהוא היה נרדף.
כן, נכון, ועוד פעם זה הבן, הוא רוצה לעשות חסד לבן של מי שעזר לו.
כן.
אבל פה הדברים מתגלגלים באופן אחרת לגמרי. מלך בני עמון משוכנע שדוד בא לרגל אחריו, והוא בעצם מגלח את חצי זקנם של העבדים, והוא גם קורע להם את בגדיהם. כן, גילוח חצי הזקן הוא סמל גם, הוא לא, מעבר לזה שזה בושה, כי אנשים נהגו ללכת עם זקנים, זה גם סמל של שווי, כן? יש כאלה שמסבירים שחצי זקנם פה זה לא שהוא גילח חצי צד, צד שמאל או צד ימין, אלא הזקן הארוך
קיצר אותו.
קיצר אותו. אנחנו רואים בתמונות של סנחריב, וסנחריב, אחרי שהוא כבש את לחיש, הוא בעצם צייר, העבדים שלו ציירו על קיר שלם בארמון סנחריב במוסול, בעיראק, את הקרב בלחיש, שבו ממש מתואר איך אנשי יהודה גולים לאשור, כן? כאשר האנגלים היו בעיראק בתחילת המאה הקודמת, אז הם שדדו את הדבר הזה מעיראק, לקחו אותו למוזיאון הבריטי, שזה נמצא עד היום. זה המזל שלנו, כי אז דאש היו הורסים את זה, נכון? אבל ככה היה נהוג פעם, האימפריה, כן, הטורקים לקחו מפה דברים, כן, הכתובת בשילוח, היום יש שחזור, כן,
נכון.
הכתובת האמיתית נמצאת בטורקיה. בכל מקרה, שם רואים את השבועים עם זקן מקוצץ, כן, אז לכן יכול להיות שחצי זקנם זה לא חצי צד, אלא פשוט קיצוץ של אורך הזקן, ובאמת דוד שולח אותם ליריחו, לנוח, עד שיצמח זקנם. הדבר הזה פותח מלחמה. כן, מלחמה שמתארכת, ושוב בעצם מלמדת את דוד שלא נגמר, כן? המלחמות לא נגמרו, אתה לא בדיוק הגעת למצב שבו הקדוש ברוך הוא הניח לך מכל אויביו. כי באיזשהו מקום אולי יש איזושהי תמימות מסוימת במה שדוד עשה, הוא באמת רצה לגמול חסד, כמו שהוא גמל חסד ליונתן, הוא רצה לגמול חסד גם למלך בני עמון, והתחושה שלו הייתה שהמלחמות הסתיימו. עוד פעם, כמו שזו הייתה התחושה לפני פרק ח', כשהוא רוצה לבנות את המקדש, אז כן. גם פה היה עוד סשן של מלחמות, דוד מנצח, יש ממלכה, יש שרים, יש יציבות, הגיע הזמן לגמול חסד, מבפנים, מבחוץ, ושוב הוא מגלה שזה לא כזה פשוט. באמת רק שלמה יגיע לאיזשהו מקום גם של בריתות, משמעותיות עם העמים מסביב, וכמובן גם עם סוף המלחמות, ופה באמת דוד מדרדר למלחמה נוספת עם בני עמון ועם עמים נוספים, מלחמה שכחלק ממנה גם דוד מסתבך בסופו של דבר עם הסיפורים בת שבע, כאשר דוד יושב בביתו.
למה בעצם מסתבך? איך זה קשור למלחמה? תן לנו את הרמז?
אז הכתוב אומר שבזמן שעם ישראל עושה מצור על העיר הבירה, דוד יושב בביתו, כן? עכשיו אנחנו נדבר על זה בהמשך, שהרבה מן הפרשנים, בין השאר, חזל, כבר דיברו על זה, שדוד יושב בביתו בזמן המלחמה, זאת אומרת, הוא כבר לא יוצא לקרב בעצמו. אולי בראש ובראשונה מתוך תחושה של, טוב, המלחמות האלה כבר נגמרו, וגם מה שנשאר זה לא חשוב, כאילו... אל המנוחה ואל הנחלה. זה חלק ממה שבסופו של דבר מביא את אותו חטא, כאשר הוא יושב בביתו וכל העם נלחם, והוא רואה את בת שבע.
ואז הוא מסתבך עם אוריה החיתי שנמצא שם במלחמה. בקרב.
זאת אומרת, החטא של דוד ובת שבע הוא חלק מהמכלול של הסיפור עם מלחמת בני עמון שהתחיל בפרק י'. ומה שאני רוצה להדגיש פה עוד פעם זה ש... בכל הדברים האלה אנחנו רואים את דוד כמי שמנסה כבר לסיים המלחמות.
לקדם מהלכים.
נורא רוצה כבר להתכנס פנימה, אבל בעצם...
המציאות לא שם.
נכון. רק בימי שלמה תגיע המציאות שאנחנו מכירים, באמת של אימפריה ושל שלום עולמי, וחלום נורא נורא גדול, זה רק בימי שלמה.
שלמה, לשון של שלום, לשון של שלמות. תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף ברקוס, מרכז ימי העיון בתנ״ך, מרצה לתנ״ך ותושב"ע במכללת הרצוג.
תודה רבה לך, ידידיה, להתראות.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו שוב וניפגש בחברות הבאה, ואתם יכולים להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.